טוב, אנחנו נמצאים ב... אנחנו נמצאים ב... בשמונה פרקים בכוחות הנפש. קדימה. אנחנו בפעם הקודמת, שזה היה לפני ה... לפני המבול זה. לפני החגים. החגים... אנחנו למדנו על... על החושים. בוא נעשה איזושהי חזרונת וניכנס לבא בתור. אז ככה, כתוב, מה כתוב? כתוב על החושים, המרגיש, בוא נקרא את זה. כתוב, החלק המרגיש ממנו חמשת הכוחות המפורסמים אצל ההמון. הריאות השם האטם הריח הממשוש, והוא מצוי בכל שטח הגוף, ואין לו איבר מיוחד כמו לארבע כוחות. אז אנחנו דיברנו, אני רק מזכיר, אנחנו דיברנו שיש לכל חוש באדם, יש נקודות תורפה ויש נקודות יתרון. אז חילקנו, הראייה זה מפגש עם הרבה מאוד דברים, אבל זה מפגש מאוד מאוד קליפתי. כי אתה לא יכול לחדור עמוק בראייה. אני יכול להסתכל על פרצוף של בן אדם, או להסתכל על הרבה דברים פה, יש פה מיליון פרטים פה, אנשים פה נמצאים פה. זה, יש אנשים למטה?
לא.
מה? לא, בסדר. לא סתם שאלתי. אתה יכול להיות רגוע, הכל בסדר. אני פשוט לא ידעתי אם זה למטה, למעלה, לא יודע, לא הבנתי. טוב. אז זה מפגש מאוד קליפתי עם המציאות. ושמיעה זה יותר פנימי, אתה יותר מבין מה שאדם אומר, אבל זה פחות נתונים. גם הטעם והריח. אנחנו אמרנו שחוש המישוש הוא החוש הכי בעייתי. כי חוש המישוש יש לו את כל החסרונות. מצד אחד זה מידע מאוד צר, מאוד קטן. כי אם אני ממשמש משהו, אז אני יכול רק את זה למשמש. אני לא יכול הרבה דברים. מצד אחד, מצד שני, זה מאוד מאוד קליפתי המפגש, כי אני יכול לדעת רק מה יש פה. אם אני אעצום עיניים ואני אעשה ככה, אז אני אראה משטח, אבל מה המשטח הזה אומר? שום דבר. מיוחד, זה יכול להיות דלת, זה יכול להיות שולחן, זה יכול להיות סטנדר, זה יכול להיות זה, זה יכול להיות זה, יכול להיות זה. יכול להיות הרבה דברים. ולכן זה מפגש שהוא בעייתי. הרמב״ם באופן מיוחד אומר ש... שהמפגש עם, המפגש עם חוש המישוש הוא בכל עברי הגוף. כי אנחנו רואים רק דרך העיניים, או שומעים רק דרך האוזניים וכו', אבל מישוש זה בכל הגוף. אני יכול למשמש עם היד, אני יכול עם, עם המרפק, עם הראש, עם האף, עם האוזניים. אנחנו מרגישים... מגע בהרבה מקומות בגוף. אבל מה אכפת לי? מה זה משנה? אז רצינו לומר, אולי, שחוש המישוש הוא חוש שהוא מאוד מאוד מבלבל. הוא חוש מאוד פרימיטיבי בעצם. אנשים חושבים שאם הם נוגעים במשהו, אז הם פוגשים את הדבר. הנה, אתמול איתן מור חזר מהשבי. לא יאומן כי יסופר. אנחנו הרי שכנים, אנחנו שכנים דלת מול דלת איתם. אז אנשים הם חייבים לראות אותו, כאילו. חייבים להתקרב, חייבים... לא, אני לא... זה יפה מצד אחד, שעם ישראל יוצא בהמונה רבוניהם, ולראות את החבר'ה הצדיקים האלה חוזרים, זה באמת משהו מיוחד, אבל... אבל למה אתה צריך... כאילו, הם עברו דרך בית שמש, לא אכלו לעבור. המשטרה לא הצליחה להשתלט על כמות האנשים, אמרו להם, לא, תנו להם לעבור, תעלו, לא, הוא חייב, נכון? זה משהו מיוחד, זה חוש המישוש. כאילו, אם אני לא שם, אם אני לא הייתי שם, אם לא צילמת, אז לא היית. יכול להיות שהיית, בלי לצלם. אתמול, בזמן שהוא הגיע לקריה, אז אשתי כל דקה קיבלה עוד איזה סרטון מזה מישהו. מיליון סרטונים, מיליון זה, אתה חייב לצלם הכי קרוב, אתה דוחף את כולם, אתה מכירים את זה? אתה הולך לכותל, אתה הולך לכותל, אם אתה לא נגעת בכותל, נו, אז היית בכותל? מה היית בכותל? היית בכותל? צריך לנגוע. אבל לפעמים יש הרבה אנשים. בסדר, אז אתה דוחף פה קצת, דוחף פה שעה. בסוף אתה אומר, זה שטויות. אם היית ברחבה של הכותל ולא נגעת בכותל, אז מה? אז מה קרה? לא, אני חייב לנגוע, אני חייב... פעם הייתי באיזו תפילה בכותל, לפני המון שנים הייתי שם, פעלתי קרוב לכותל, פתאום באמצע 18 היה לי נבואה כזאת, כמו נבואה. פתאום הרגשתי שאני זז. ספרתי לכם את זה? אז זה... כי אני נביא בשעות הפנאי, אז פתאום אני רואה, היה איזה אדמו"ר, אדמו"ר רציני שהגיע, אז לקחו את האנשים קומפלט ככה, הביאו אותם, כי הוא היה צריך להיות הכי קרוב לכותל. אנחנו לא שווים הרבה, אז לקחו אותנו. אני הרגשתי, אני, הייתה לי תפילה טובה, אבל עד כדי כך שאני... חשבתי שאני הגעתי למדרגה גבוהה, אבל... לא הגעתי לשום מדרגה, פשוט היו שני בריונים שלקחו אותי קומפלט ככה. ואני אומר להם, כי היה לי תיק על הרצפה שם, אתה לא אכפת להם מהתיק. אתה לא משנה. בכל אופן, לא, הוא צריך להיות קרוב לכותל. דווקא בתורה, בכלל בהלכה, רואים שהדברים הם לא ככה, הם הפוך. אדם מתפלל 18. מה אתה עושה דבר ראשון שאתה מתחיל להתפלל 18? אתה הולך אחורה. כאילו יש בזה משהו, וכמו שאמרתי לכם בפעם הקודמת, בזה אני מסיים. כתוב שאסור להחזיק בספר תורה. אסור להחזיק בספר תורה בקלף כמובן. כמובן שמותר להחזיק ספר תורה, אבל לא בקלף. למה לא בקלף? כי אתה יכול להתבלבל. אתה תגיד, לא, אני נגעתי בתורה. אדוני, אתה לא נגעת בתורה. לנגוע בתורה זה להיות בקשר עמוק, בקשר פנימי, בקשר לימודי רציני עם התורה. אתה חושב שנגעת בתורה בגלל שנגעת. וזה לא נכון, אתה לא נגעת בשום דבר. נגעת בקליפה שיש. לתורה יש גם גשם, יש גם גשמיות, זה כתוב על משהו, זה אותיות, על אור, לא משנה. אבל אם אתה רוצה לנגוע בתורה, באמת, אתה צריך לנגוע בפנימיות התורה, אתה צריך לנגוע בנקודה הפנימית שלך בתורה, אחרת מה זה שווה? אתם מבינים מה אני אומר? והכי גרוע זה שמי שחושב שאם הוא נגע בבחורה, אז הוא חושב שיש לו איזה קשר. הוא לא בהכרח. יש אנשים שאין להם קשר, ויש גם מגע. והמגע הזה הוא לא אומר כלום. זה לא אומר שיש מגע פנימי עמוק. יכול להיות אדם שלא נוגע ויש לו קשר פנימי עמוק. יכול להיות שאדם יש מגע וזה לא פנימי עמוק. זה סתם ניצול. נו, אז מה זה אומר? זה אומר שחוש המישוש הוא מאוד מאוד מבלבל אותנו. ולכן צריך להיזהר ממנו. צריך להיזהר. החושים... מה זה חוש בכלל? רגע, שנייה. מה זה, סליחה, מה זה חוש בכלל? חוש... מה זה, מה התפקיד של החושים? התפקיד של החוש צריך להתקרב? מה זה הדבר הזה? צריך לדבר על זה? זה עוזר לכם? מה התפקיד של החושים? התפקיד של החושים זה להיות מחובר לעולם. זה מחבר אותנו לעולם. אם עכשיו הייתם באים לשיעור הזה, חס ושלום, כן, אבל לא מישהו אחר, הוא היה בא, הוא לא היה רואה. אז זה קישור פחות חזק. ואם חס ושלום אדם לא היה רואה ולא היה שומע, היה בא לשיעור? מה? לא הייתי גם מדבר איתו. כל בן אדם היה לבד. הייתי לבד, חי את החיים שלי לבד. לא יכול לדבר איתו. לא יכול לדבר איתו, להתווכח איתו, לשמוע ממנו. הוא לא יכול לספר לי דברים, אני לא יכול לספר לו דברים. אני מנותק מהעולם. אני נשאר מנותק מהעולם. חושים זה הקישור שלנו לעולם. לעולם, לאנשים, לטבע, למציאות. זה דבר מאוד 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 חשוב. אם לא הייתי שומע, חלילה, אז לא היינו יכולים לדבר. אם לא הייתי רואה, חלילה, אז לא היינו, הרבה דברים לא היינו יכולים לעשות. אם לא היינו מריחים, תואמים, תחשבו שלא היה חוש הטעם. כל אוכל היה אותו דבר. לא היה טעמים. אחד אוהב חריף, אחד לא אוהב חריף, אחד אוהב ככה, אחד אוהב עוגות עם שמנת, עם קצפת. אז מה זה משנה? לא היית טועם כלום. היית טועם שום דבר. אז זה חיבור חזק, אז לא היה לי יחס לאוכל. זה אני אוהב, זה אני לא אוהב, זה אני זה, זה כיף לי, לא כיף לי, טעים לי, לא נחמד לי, לא נחמד לי. לא היה קשר. חוש הריח. זה חוש חזק. זה גם מסוכן או להריח? יש אנשים שיש להם בעיה של חוש ריח. טוב, בקיצור, חושים זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי זה מחבר אותנו למציאות. עד כאן, אנחנו במרגיש, כבודו רצה לשאול משהו. אתה שואל משהו מעניין. מעניין שאתה שואל את זה. אתה מבין שיש דבר מאוד חשוב ביחוש המישוש. קודם כל, הקישור עם אנשים הוא מתבטא גם בחיבור, בחיבוק. אם אתה, יש לך חבר טוב, אז אתה יכול לדבר איתו ולהגיד, וואי, וזה, זה כיף, אנחנו חברים. וגם אפשר לחבק בן אדם, לחבק בן אדם, זה דברים שאתה לא יכול להגיד במילים. זה דבר חשוב. וחוץ מזה, חוש המישוש, הוא יכול לעזור לך לבחון דברים, להבין דברים, להרגיש אותם. יש אצל ילדים מסוימים, לפעמים יש, נותנים להם לחוש, נכון? יש את הבא, קוראים לזה אוניברסיטה לתינוקות, נכון? שהם בעגלה, יש להם כל מיני שטויות שאני בזה. אז יש דבר שהוא, אתה עושה ככה, זה עושה, לא יודע איך קוראים לזה, כן? לא יודע, יש לזה שם. אתם מבינים מה אני מדבר? זה לא מזמן הייתם שם, אני מזמן, אבל אתם, אתם בטח זוכים באוניברסיטה, זה אנחנו באוניברסיטה, תחשבו. בקיצור, אז יש חשיבות לחוש, לחוש דברים. מעניין שלפעמים הביטויים הם מתבלבלים בין הפנים לחוץ, אפשר להגיד למשש, נכון? דרך אגב, בתורה יש לנו דוגמה מאוד חזקה, שיעקב מתחפש לעשיו, אז הוא, זה תחפושת. איך הוא אומר שם, אולי ימושני אבי, אולי הוא ימשש אותי, ואז, אז רבקה אומרת, לא, אל תדאג, לא, טוב, בסדר, יש שם פרשייה שלמה, אבל זה מעניין, זה מבלבל. חוש המישוש. טוב, בסדר, עד כאן אנחנו עשינו קצת סדר בחושים, עכשיו אנחנו עוברים, אנחנו עולים שלב. היה לנו אזן, שזה מערכת הביולוגית של האדם, שהיא קשורה מאוד לנפש. היום גוף נפש, זה מאוד מאוד נפוץ ככה לדבר ככה. ואחר עכשיו יש לנו חושים, עכשיו אנחנו עולים למדרגה שלישית, שהיא כבר מדרגה הרבה הרבה יותר רצינית, שנקראת הדמיון. אז אנחנו נקרא את זה קודם כל, איך הרמב״ם מחלק ומסביר את זה, ואז נעשה עבודה רצינית על חלק המדמה, שהוא חלק מאוד 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 חשוב. בחמשת הכוחות האדם. זה הולך לפי מדרגה מהקל אל הכבד. החלק המדמה. יש לכם? אתם איתנו? יאללה. כוחות הנפש. לא, זה כוחות הנפש. חמשתם הם כוחות הנפש. עוד מעט אנחנו נראה איפה הדברים החשובים. כי אם הייתי שואל אותך מה זה כוחות הנפש, אז יכול להיות שזה רגשות שלנו, רגשות לא כתוב ברמב״ם, אז מה יהיה? ורצון לא כתוב ברמב״ם, אז נצטרך לדון בזה באריכות, כי זה דברים מעניינים, איך הרמב״ם חילק, אז נראה את זה. מה? זה בנפש. זה פיזי שיש לו קישור. לזה, למשל, אתה רואה זריחה, אז מתעורר בך משהו. אתה רואה בן אדם שאתה אוהב, מתעורר אצלך איזשהו משהו, נכון? אז אתה רואה. מה זה משנה אם אתה רואה פרה, סוס, או בן אדם שאתה מחבב. זה אותו דבר. לא, לא אותו דבר. נכון? זה מפגיש אותך עם דברים שקשורים לאישיות שלך. בסדר? יאללה. ואתה צודק שבזן זה קצת יותר מסובך, אבל הזן זה הגוף. הגוף הוא יותר כלי לתובנות האלה. החלק המדמה. עכשיו אנחנו במדמה. החלק המדמה. הוא כוח. עכשיו תנסו לקלוט פה זה, כי זה מורכב, אבל למרות שבעזרת השם נסביר. הוא כוח הזוכר רשמי המוחשות אחר עלמם מלפני החושים שהשיגום. וואי 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 וואי, מה הוא רוצה? הוא מרכיבם זה בזה, מבדילם זה מזה, לפיכך מרכיב הכוח הזה מן הדברים שהשיג דברים שלא השיגם מעולם, ואי אפשר להשיגם, כמו שמדמי אדם אוניית ברזל רצה באוויר. איך יכול להיות? או מין אדם ראשו בשמיים ורגליו על הארץ, הוא בעל חי בעלב אלף עיניים למשל, והרבה מן הנמנעות הללו מרכיב הכוח המדמי וממציאם בדמיון. טוב, בואי ננסה להבין קודם כל מה הרמב״ם רוצה להגיד. קודם כל הדמיון הוא כוח שזוכר חוויית החושים. אני אתן דוגמה פשוטה כדי להפשיט את הדברים, כמובן אני רק מנסה לנסות, אני מנסה רק להסביר את הרמב״ם, אני ודאי לא, אנחנו רק מנסים להבין מה הוא אומר. הדבר פשוט, זוכר את חוויית החוש. מה למשל? למשל, האם אתה אוהב שוקולד? אתה אוהב שוקולד אתה? אתה אוהב שוקולד. אתה אכלת שוקולד עכשיו בחצי שעה האחרונה? אז איך אתה אוהב שוקולד? זוכר. אתה זוכר, עכשיו בוא ננסה לדייק. אני זוכר שכשאכלתי שוקולד, מה היה? היה כיף. בסדר? עכשיו, בפה שלך, בפה שלך, שלי, שלכם, לא יודע, אלא אם כן מישהו אכל שוקולד, ולא הביא לי, אבל לא משנה. אבל בפה שלך, יש טעם עכשיו של שוקולד? אז אתה לא זוכר את הטעם של השוקולד. כי הטעם של השוקולד, תוך כמה זמן הוא פג מהגוף? רבע שעה, מה? 20 דקות, חצי שעה, לא משנה. אז אתה עכשיו שבועיים לא אכלת שוקולד, אז איך אתה זוכר? אני לא זוכר את הטעם של השוקולד. מה אתה זוכר? מה? הרגשה. אתה זוכר שכשאכלתי את השוקולד היה כיף. זאת אומרת, אני זוכר את חוויית החוש. מה החוש במקרה הזה? חוש הטעם, נכון? בשוקולד, חוש הטעם, לא חוש השמיעה. לא אוכלים שוקולד באוזן, אוכלים פה. אז אני זוכר שהיה לי כיף. אז למה קוראים לזה דמיון? עכשיו תקשיבו טוב. זה דבר מאוד מאוד חשוב. אתם, עוד מעט אתם תראו כמה זה נוגע לחיים שלנו. אי אפשר לדמיין, אבל... אי אפשר לחשוב על זה, כן, לדמיין זה משחק מילים. אי אפשר לקלוט את זה. תקשיבו טוב. אני זוכר את החוויית החוש. עכשיו אני הולך לחנות, אני רואה שוקולד. אני רוצה לקנות. אבל למה? למה? כי אני מדמה. מדמה. זה דומה לשוקולד שאכלתי, ולכן כשאני רואה את השוקולד אני כבר מרגיש את חוויית החוש. ככה עובד אדם. דרך אגב, גם חיות זה ככה. האריה רואה זברה, הוא אומר, זה היה טעים אתמול, יהיה טעים גם היום, ולכן תוקף את הזברה, אוכל אותו. אם הזברה תתחפש, לא יהיה לה פסים, פיג'מה, יהיה לה, לא יודע מה, אז האריה הוא לא יתקוף. למה? כי החיות, הם לא חיים כמונו, לכן הוא אומר, זברה זה טעים, זה זברה, לכן זה יהיה גם יהיה טעים היום. לכן אם שמתם לב, בחנויות, כשמחליפים את האריזה של מוצר, מה כותבים לך חודשיים מראש? אותו מוצר, באריזה אחרת. נכון או לא? למה עושים את זה? כי בן אדם, איך הוא קונה דברים? הוא קונה לפי מה שהוא מכיר. ולכן, אם הבקבוק יהיה כחול במקום צהוב, אז הוא לא יקנה. למה? כי הוא לא קונה בגלל שהוא יודע את התכונות המיוחדות. כי ככה הוא עושה. כי ככה הוא מדמיין. שנייה, אני רוצה עוד טיפה, בסדר? לשמור את השאלה. הוא מדמיין, ולכן אדם זוכר את חוויית החוש. אתם מבינים שבעולם הרחב משתמשים בכוח המדמה בטירוף. כל עולם הפרסום זה עולם המדמה. לכן אם שמתם לב, באלוני שבת בונים סביוני גבעת שמואל. למה זה סביוני? למה אין שם דשא אפילו? כי שמו איזה ארבע דניות, סביונים. למה קוראים לזה כל דבר סביוני? בגלל שתי סיבות, זה לא צחוק בכלל. אחד, זה בגלל שאדם אוהב טבע, אז אומרים לו, שם אין לך טבע. טוב. שתיים, סביון. סביון זה, אומר לכם משהו סביון? מה? זה שכונה טובה, זה שם אני אגר שם. אז זה שכונה רצינית. אז אדם זה, זה עושה לו דמיון. עכשיו שימו לב, בכל הפרשת שבוע, לא חוץ מהפרשת שבוע, כל הפרסומות, תמיד יש דשא, ויש תמיד זוג, עם בן ובת. זה מושלם. ותמיד הם אשכנזים. מה אתה צוחק? מה? בשבילך, אתה יודע. תלוי מאיפה אתה בא. אתה צודק, יאללה, הסכמתי. לא ראיתי אף פעם פרסומים תימנים שם, אף פעם. צא החוצה בבקשה, שנוכל לדבר בחופשיות. לא, אל תדע, גם כוח שאני נראה גם לא זה. אתה לא משנה. בקיצור, תמיד בחורה יפה כזאת, ומכילה, ו... מה? ובן ובת, עם עיניים כחולות, נכון? תמיד זה ככה, תמיד עם עיניים כחולות. מה איתנו? לכן אני לא קונה שם. זה ברור. כל עולם הפרסום זה ככה, אידיאלי, אידיאלי כזה. כי בן אדם הוא לא מפעיל את השכל עדיין. הוא לא מפעיל את הראש. הוא אומר, וואי, תראה איך כיף להם. ולכן כל עולם הפרסום, הוא עובד על כוח המדמה. אז אומרים לך פרסומות, חשבון רכב מנהלים. מה יש ברכב? מה יש ברכב שהוא רכב מנהלים? אני לא יודע. פעם אחת התקשרו אליי מאיזה סניף מהחשבון בנק שלי, אמרו לי, אתה הגעת למדרגה שאתה, יש לך חשבון מנהלים. אני לא פרייר, אז אמרתי להם, ומה זה נותן לי? זה, 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 זה מעמד. מה המעמד בזה? כאילו, יש אנשים ש, שככה קונים אותם. אני לא עד כדי כך, כאילו, אבל... אז יש דברים ב, ב, בפרסומות שאומרים כזה. אדם רוצה להיות שמח, אז הוא רואה אנשים שמחים. אז הוא אומר, יהיה לי טוב בזה. השכל עובד, עובד כל הזמן... לספק לאנשים צורכי דמיון. בסדר? בפלאפונים הם עושים את זה יפה, הם עושים את זה לפי דורות. יש דור 3, היום זה עדיין ככה? דור 4, ויש אייפון. 17 אייפון? אייפון 17? מה שיש לי. אייפון 17, אני לא ידעתי 17, אבל לא משנה. יש דור. מה זה דור? אנחנו לא מהפושט. דור 2, אנחנו דור 5, דור זו, נו מה, ומי שיש לו אייפון, הוא כבר, הוא מאושר, מאושר, כי יש לו אייפון. התרבות היא עובדת בצורה כזאת, שהיא רוצה להכניס לך שמחה או חושים או דברים כאלה, ולכן הכוח המדמה, אני חוזר לרמב״ם במשפט הראשון, תסתכלו, הוא כוח הזוכר, רשמי מוחשות, חושים, אחרי העלמם, אתה לא זוכר את התמשל השוקולד, אין לך אותו בפה, זה נעלם, אין לך אותו, גם אני אין לי, מלפני החושים שהשיגום, אבל השגת את זה. לכן, כשאתה הולך לסופר בעיר הגדולה בסביון, אז מה עושים? יש בחוץ, נותנים לך לטעום, נכון? אומרים לך, בוא תיטם מיץ מיוחד, בוא תיטם את זה, בוא תיטם את זה. למה לטעום? סתם מבזבזים על זה כסף. הם רוצים שיהיה טעים, ואחר כך תגיד, וואי. כי בדרך כלל אדם קונה עם העיניים שלו, הוא לא קונה עם השכל שלו. הוא קונה תמיד אותו דבר. כי זה היה טעים, אז אני קונה את זה. כן, מה רצית לומר? בסדר? שהוא אחרי רצה למה? כן, בבקשה. לא, אז הרמב״ם אומר, תסתכל, הרמב״ם אומר שני דברים בדמיון. אחד, מה שדיברתי איתו על השוקולד, הוא כוח הזוכר רשמי מוחשות אחרי על מה מלפני החושים שיקרו. שתיים, מרכיבם זה בזה ומבדילם זה מזה. דמיון, לפיכך מרכיב הכוח הזה מן הדברים שהשיג דברים שלא השיגה מעולם, ואי אפשר להשיגם. למשל, מטוס. הרמב״ם נותן דוגמה של מטוס. הרמב״ם לא ידע מה זה מטוס, אבל הרמב״ם אומר, יש אונייה, יש אוויר, אונייה באוויר. זה גם דמיון, אני לוקח משהו שאני מכיר, אתה יודע מה זה אונייה? היית פעם באונייה? אז איך אתה יודע מה זה? אנחנו יודעים, פה. אני יודע מה זה אונייה. אתה יודע מה זה אוויר? יודע. אתה יודע מה זה... אז דמיון. אתה אומר, מטוס. הרמב״ם המציא את המטוס. מה? כי אני יודע מה זה אוויר, אני יודע מה זה מטוס, אונייה. מה? לא, אתה מרכיב דברים שאין להם שום סיכוי להיות ביחד. אונייה באוויר, זה אפשרי? טוב, היום זה לא חוכמה, היום אנחנו מגיעים גם לירח, אבל בזמן הרמב״ם, 850 שנה, אם היו אומרים לבן אדם לפני 850 שנה, שפעם אחת הבן אדם ייסע מפה לארצות הברית בזה, מה היו עושים? היו מאשפזים אותו, נכון? אבל זה רק דמיון, למה? איפה יש הכי הרבה דמיון? איפה הכי הרבה דמיון? מה? לא שומע. ילדים יש להם הרבה דמיון, כי הם מספרים לעצמם סיפורים, אבל זה תמיד יוצא מדבר אמיתי. הם יודעים מה זה... טוב, יש גם ספרים כאלה, הארי פוטר וכל זה, אבל אני אגיד לכם איפה יש הכי הרבה דמיון. איפה? בחלום. בחלום. נכון? פתאום אתה רואה בן אדם גדול, בן אדם זה... פתאום אתה עף מפה לשם. נכון? היה זה, רצו לראות עליך, פתאום נתת איזה קביצה, 80 מטר. אדם לא יכול לקפוץ 80 מטר, אני ודאי שלא, אבל גם מטר, לא יכול. אבל 80 מטר, לא יכול. אבל אתה יודע מה זה 80? כן. אתה יודע מה זה מטר? כן. אתה יודע מה זה קביצה? כן. אז אדם נמצא פה, ותוך שתי שניות הוא באוסטרליה. זה אי אפשר. זה לוקח זמן. בחלום אין מגבלות. הכל דמיון. אתה מרכיב דברים ידועים על דברים זה. פתאום אתה רואה את השמיים, אתה עף לשמיים. פתאום אתה נכנס לזה. פתאום אתה צולל 4 קילומטר בלי לנשום. אתה יודע מה זה מים, אתה יודע מה זה לצלול, אתה יודע מה זה לנשום. אתה מרכיב דברים שאין להם שום שחר. מה זה נורמלי? מה זה? בוא תסביר את זה, בשביל האחרים, כמובן אני מבין, אבל יש פה אנשים שלא מבינים, כן, אז תסביר. תשמע, זה לא מדויק, זה לא מדויק. דמיון זה גם דברים שמאוד מאוד רציניים. למשל, אדם חולם להיות תלמיד חכם. גמרא הוא יודע, זאת אומרת הוא יודע שיש, וללמוד הוא יודע, אז הוא אומר כשאני אהיה ככה, ילד חולם להיות סמי הכבאי, זה חלום, זה יפה, דמיון זה גם לחלום בהקיץ, כן? זה עולם בלי מגבלות של שכל, זה דמיון, עולם הדמיון זה לחיות בלי מגבלות של השכל, מרכיב דברים ידועים לפי הדמיון. זוכה חוויות החושים ומאחסן אותם. תדעו לכם שאנחנו מכונה, זה בלתי יאומן כי יסופר. למשל, אני אתן לכם דוגמה. לפעמים אתה מסתובב באיזה מקום, אתה הולך ברחוב, לא משנה איפה אתה גר, פתאום אתה זוכר את סבתא שלך. אבל מאיפה זה צץ? ברור, אם סבתא שלך פה, אתה עוד צריך לזכור, הנה, אני פוגש אותך עכשיו, אני לא זוכר אותך, אני רואה אותך, נגמר. אבל פתאום אתה זוכר את סבתא שלך, סבא שלך, סבתא שלך. מה? כאילו, מה קרה? מה קרה? תקשיבו טוב. מה שקרה זה שאתה חי במקום מסוים, הגעת למקום מסוים, וראית בקצה העין איזו אישה מבוגרת עם סמלה כך וכך. וסבתא שלך יש משהו דומה. השכל לא עובד. אבל הדמיון, הכל מאוחסן אצלנו. כל מה שאדם רואה, שומע, מריח, חש, מה שכחתי? תואם? זה מאוחסן אצלו. כמובן, שאתה לא מעלה כל פעם את זה מחדש, אבל זה מאוחסן אצלך. ולכן, אתה יכול ללכת בשום מקום, פתאום לזכור את בן דוד שלך. למה? כי אתה מריח משהו מהמסעדה, ופעם הייתם במסעדה לפני 5 שנים, טינג! זה עולם הדמיון. מעניין ממש. הכי מעניין זה לנסות לזכור, פעם אחת זה קרה לי, עצרתי, אמרתי, לא, אני חייב לדעת מה גרם לי לחשוב על מישהו בזה. הסתכלתי, לא מצאתי, אפשר. אבל זה מעניין שככה אנחנו עובדים, אנחנו עובדים עם הדמיון. יפה. יפה, יאללה, אני רוצה להתקדם, כי יש לנו פה... כוח המדמה זה שאתה מדמה משהו. אתה מדמה שהשוקולד הזה יהיה לך טעים כמו השוקולד שאכלת. ואתה מכיר דברים ואתה מדמיין שמתחברים ביחד ולעשות דבר אחר. טוב, אז הדבר הזה הוא פשוט מאוד, ובלימוד יש סברות מופשטות, כן, ממחישים דרך משל, כל הדברים האלה, תפילה, זה כוח הדמיון. מה זה תפילה? תפילה זה הרבה מושתת על כוח הדמיון. מה אומרים לבן אדם? שיוויתי השם נגדי תמיד. מה זה אומר? מה זה אומר שיוויתי השם נגדי תמיד? אני רוצה לגשת לתפילה, לעצום עיניים ולהרגיש שאני לפני השם. מה זה ודאי דמיון. מתי היית פעם לפני השם? אי פעם. מתי אתה יודע מה זה השם בכלל? אלא תחושות מיוחדות. אתה מרכיב אותם. זאת אומרת, יש יראה ויש אהבה ויש פחד וכו' וכו' וכו'. זה כוח המדמה. הרב כותב את זה המון פעמים בעין היה. שבתפילה יש לנו כוח הדמיון, כוח המדמה. אני מדמה, אני מרכיב דברים, אני מנסה להתעלות. זה בעבודת השם, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אז למה צריך מדמה? למה צריך את כוח המדמה? בתפילה, לתת עצה לאנשים. צריך כוח מדמה. והכי חזק, כל עולם הפיתוח והטכנולוגיה. תחשבו, הנה תסתכלו. זה פלאפון. יש? מה היה פה? אני כשנולדתי, הרבה אחרי שנולדתי, כשהייתי בגיל שלכם, לא היה פלאפון. היה יהודי אחד, הוא לא יודע אם הוא יהודי, לא משנה, היה בן אדם אחד בעולם. הוא אמר, איך אתה מתקשר עם בן אדם שני? היה טלפון. טלפון עם חוט, קשור לחוט, לקיר, עם חוטים בכל העולם, ואז היינו מתקשרים, שאלו מה קורה וזה. טוב, עכשיו אני קובע בארבע באיזה מקום, אתה עושה הפגנות לחזרה של איתן מור? מה? לא, אני רואה, כי אתה עושה זה. בכבוד, לא... סתם שאלתי אם יש איזה הפגנה או משהו. בקיצור, אתם שומעים? חבר'ה, עכשיו את בן אדם קובע בארבע, וזהו, הוא יוצא מהבית, ההוא יוצא מהבית, ההוא היה לו זה, לא, אתה לא יכול לתקשר, אתה הוא מחכה בארבע אחרי צהריים. ההוא נרדה... שעות, אתה מחכה שעות, בסוף אתה הולך לאיזה... אין, לא היה אפשר לתקשר. אז היה בן אדם שאמר, מה הבעיה? יהיה לנו מכשיר, במקום יהיה מחובר לקיר, לא יהיה מחובר, אני אוכל לדבר, תקשיב, אני מתעכב חמש דקות. אני הלכתי לפה, הלכתי לשם. זה כוח הדמיון זה. רק הוא היה... עכשיו, להוריד את כוח הדמיון הזה למציאות, וואלה, זה חתיכת סיפור, גם אני הייתי, חלמתי שיהיה לי אפשרות להתקשר בין אנשים גם שאני בחוץ. אבל אני לא יודע איך עושים את זה, ויש אנשים שיצטרכו לעשות מכשיר כזה. זה פלא עצום, אבל זה כוח הדמיון. מי דחף אותם? המחשבה שאפשר לקחת קשר, גם כשאין חוט. טוב, בסוף הצליחו. יש דברים שמצליחים. כל פיתוח הטכנולוגיה הוא כזה. אדם יש לו גוף, ברוך השם, שכולנו נהיה בריאים. היה בן אדם שחשב אמר, אני לא יודע מה קורה בגוף, אולי יש בעיות בגוף, אז צריך לצלם את הגוף, איך אתה מצלם את הגוף? אז המציאו, לא יודע, MRI, המציאו CT, המציאו אולטרסאונד, המציאו דברים מטורפים. אבל מישהו היה צריך לחשוב על זה, שאפשר לקחת מצלמה, שכמו שאני מצלם אותך עכשיו בחוץ, אני יכול לצלם בפנים. יש היום בארצות הברית, יש כדור כזה עם, עם מצלמה, אתה בולע אותו, כדור קצת גדול, אתה בולע אותו, הוא מסתובב ומצלם. זה וידאו כזה, אתה שוכב, והאלה מסך ענק כזה, ואז הם רואים, יש פה בעיה, יש פה זה, יש פה... זה כוח הדמיון זה. כי מצלמה אני יודע מה זה, אבל מצלמה בתוך הגוף, אני יודע מה זה. אתם איתנו? זה דברים מטורפים. העולם מתקדם בצורה משוגעת. זה אחד מכוחות החיים. אם בן אדם חולם דברים ואין לו שכל, אז זה לא יהיה. השכל גם, השכל צריך להוביל. אבל השכל מושפע, כמובן, מכוח המדמה. המדמה הוא גם מסוכן. הוא מסוכן. כי המדמה, הוא הופך את הבן אדם לפחדים. יש פחדים, יש סכנות, יש חרדות, יש ייאוש. בן אדם פתאום נכנס לחרדות, הוא אומר, מה יהיה? יבואו מחבלים, סוגר את הדלת, הוא לא ישן. הוא אומר, מה? וזה ככה, ושמעתי רעש. נכון? כשהייתם ילדים. נכון? אני זוכר, כשכל ילד עובר את הגיל הזה, אתה שוכב במיטה ואתה לא נרדם, ואתה שומע איזה רעש, אתה חושב שיש איזה אכבר או איזה... היום במדינה זה מחבל, כי זה יותר, יותר מצוי מאכברים. אז אתה מפחד, אתה מתכסה, אתה בוכה, אתה צועק, אתה אומר, שמעתי רעש. לא, זה סתם, זה לא היה כלום, זה היה וילון. לא, זה לא היה וילון, זה היה משהו. באים לטרוף אותי, באים... זה כוח הדמיון, כי לטרוף אתה יודע מה זה, ולילה אתה יודע מה זה, ופחדים... זה מתלבש על פחדים. הדברים הם ידועים. כל החיים שלנו הם הרבה מאוד מהכוח המדמה. ייאוש. אבל כל עולם הטכנולוגיה עובד על הכוח המדמה. עוד דבר אחרון בכוח המדמה, זה כל עולם האומנות עובד על כוח המדמה. לעשות סרט, לעשות, לכתוב ספר, שלא היה כמובן. לצייר ציור, לכתוב סיפור, לכתוב שירים. זה כוח המדמה. זה מילים שאני מחבר אותם בצורה מיוחדת. זה לעשות ציור מיוחד. בסדר, אתם איתנו? זהו, מובן? אנחנו חיים על הכוח המדמה. זה כוח מאוד מאוד חשוב. טוב, אני רואה שלא יהיה לי זמן, אבל הנקודה המרכזית שרציתי לדבר איתכם, זה בגלל הסיפורים שלי, זה לא עזר. אני אספר סיפור ככה מצחיק בסוף, כדי שלא תגידו שזה, אבל בפעם הבאה, אני רוצה לדבר על האם אפשר להשפיע על כוח המדמה. כי כוח המדמה זה גם הרהורים, הרהורים שליליים של ייאוש, של פחדים, של עריות. אני יכול להשפיע על זה? אני יכול לעבוד על זה? אני יכול להתמודד עם זה? או שזה מוביל אותי ואין לי סיכוי? טוב, זאת השאלה המרכזית שאני רוצה לדבר עליה, זו נקודה מאוד מאוד יסודית, אני לא רוצה עכשיו לבזבז 5 דקות, אספר לכם עכשיו סיפור הזה, זה לא מוקלט, נכון? אז זה מוקלט?